בסוף פרק ט"ז ראינו את התלות שהולכת ומתפתחת, התלות של שאול בדוד. שאול הולך ונהיה יותר ויותר תלוי בדוד. דוד מנגן ואז שאול נרגע ושרה מעליו רוח רעה. כיוון שהתלות בין שאול לדוד מתחזקת והמלכות של שאול תלויה בעובדה שדוד נמצא לידו, בעצם דוד הופך להיות נושא הכלים של שאול. נושא הכלים, זאת אומרת, זה שמאפשר למלך לתפקד. אבל מרחוק הפלישתים מרגישים ש יש משהו שנחלש. כששר הרוח השם מהמלך, אומר המלבים, זה משפיע על העם כולו. ולכן הפלישתים מקבלים פתאום אומץ ונלחמים נגד ישראל, נאספים לתוך ארץ יהודה בתעוזה. נאספים לסוחו אשר ליהודה. מה מטרת, מה טיב המלחמה הזאת? פרק בפסוק ב' ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה. מודגש שזה שאול ואיש ישראל. פלישתים עומדים על ההר מזה, ישראל עומדים על ההר מזה, והגיא ביניהם. יוצא מישהו מפלישתים, אנחנו נתעכב עוד על הפרטים שלו, אבל מה הוא אומר, אותו איש יוצא מפלישתים, גוליאת, בפסוק ח', ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? הלא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול, ברו לכם איש וירד אליי. למה מלחמה שהיא מלא הרוגים? אני פלישתי, אומר רשי, אני פלישתי, אני סתם אחד מהעם, לא מפקד, לא גנרל, לא שום דבר, סתם פלישתי. ואתם עבדים לשאול. רשי, נעשיתם עבדים לשאול ולא הושיע אתכם מימיו בגבורתו. כאילו גוליית מדבר איתם בגובה העיניים. אני אזרח פשוט, אני בעיניים שלי בתור אזרח פלישתי פשוט, אם אני רוצה ללכת אחרי איזה מלך זה בגלל שהמלך שווה. איפה המלך שלכם? איפה הוא? הוא חלש, איפה הוא? תראו לי אותו, איפה הוא? אתם הולכים, אתם עבדים לאיזה מלך שהוא בכלל לא מלך. גוליית מנגן ופורט בדיוק על העצב הכי רגיש באותה תקופה. יש תחושה הולכת ומתחזקת בתוך ישראל שבעצם אין פה מלך. זאת האמת שאין מלך. כי באמת שר הרוח השם משאול, ובאמת הקדוש ברוך הוא משך את דוד למלך. אנחנו בעצם נמצאים בזמן שאין מלך, כי המלך האמיתי הוא עוד לא מלך, והמלך שמלך הוא לא המלך האמיתי. אנחנו בין השמשות, בזמן לא זמן, בין ארבעים כזה. ועם ישראל מרגישים את זה, והפלישתים מרגישים את זה, וגוליית בדיוק יורך חץ לשם. מה הוא אומר? ברו לכם איש וירד אליי. מי זה איש? רשי, את שאול. הוא לא סתם אומר תביאו איזה איש, הוא אומר בדיוק תביאו את שאול, בוא נראה איפה המלך שיבוא לי לכם נגדי. הוא מכוון את כל החיצים אל שאול. הנושא של המלחמה זה לא עם ישראל, הנושא של מלחמה הוא לא שטח, הנושא של מלחמה מלכותו של שאול. גוליית קורא תגר על המלך שאול, הוא לא המלך. איפה הוא? הוא לא עוזר לכם, הנה שיבוא לי לכם, איפה אני? יברו לכם איש, את האיש הזה. ולכן אומר מפורש, אם אני אקה אותו אז אתם עבדים שלנו, זאת אומרת אין לכם מלך. שוב הוא חוזר, תנו לי איש ונלחמה יחד. תנו לי איש, איפה יש מלך? לכן גם אפשר לראות בהמשך הפרק שהנושא של הקרב הוא שאול. למשל, בפסוק י"ג מתואר שהאחים של דוד יצאו לקרב. וילכו שלושת בני ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול למלחמה. זאת אומרת שהם הולכים למלחמה בגלל שאול, בשביל שאול. גם בפסוק י"ד, ושלושת הגדולים הלכו אחרי שאול. פעמיים מופיע הביטוי הזה, הלכו אחרי שאול, הלכו אחרי שאול. זאת אומרת, הנושא, הסיבת היציאה לקרב זה שאול. גם פסוק י"ט, ושאול, והמה, וכל איש ישראל בעמק האלה. כל הזמן שאול עומד פה על הפרק. עד כדי כך, שכיוון שהנושא פה הוא איום על המלך שאול, שאול שם את כל כובד משקלו המלכותי פה. פסוק כ"ה, האיש אשר יקנו, יעשרנו המלך עושר גדול. מי שיקה את גוליית, בעצם את מי הוא מציל? את המלך. המלך ייתן לו מלא כסף, את ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. איך, מה, איך הגענו לזה פתאום? כן, זה הצלת המלך. מי שיציל את המלך הוא יהיה נסיך. את ביתו ייתן לו לאישה. שאול פה עומד על, 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 על הפרק, ולכן גם כשדוד נפגש עם שאול בפסוק למד ב' הוא יאמר לו, ויאמר דוד לשאול, אל ייפול לב אדם עליו, הלב שלך נפל. זאת אומרת שסיפור הקרב עם גוליית הוא בעצם פותח לנו תקופה חדשה, תקופה שבה יותר ויותר מתברר ששאול הוא לא המלך ודוד הוא הולך ונהיה המלך, וגוליית, דרך גוליית בעצם הנושא הזה עולה על הפרק. גוליית מציף את זה, גוליית מציף את הנושא, רגע, מי המלך פה? איפה המלך? מה שבעצם זאת שאלה שכולנו היינו אמורים לשאול את עצמנו אחרי פרק ט"ז, באמת מי המלך? אין מלך ברור בישראל, כי שאול הוא כבר לא ודוד עדיין בדרך. אז גוליית בדיוק מציף את זה, מי המלך פה? הקרב בין דוד לגוליית, לפי זה יהיה לא רק קרב של ניצחון, אלא הקרב בין דוד לגוליית יהיה הקרב שבו מתברר מה מאפייני המלכות של דוד. דוד בקרב הזה בעצם יתחיל לספר לנו, לעם, לכולם, מה הם עקרונות היסוד שלו כמלך לעומת שאול, מה השפה שלו כמלך לעומת שפתו של שאול. השפה של שאול כלפי העם תמיד כשהיה עת משבר הייתה שפת אי אמון. אי אמון, כלומר לרדת לרמה הנמוכה ביותר, לדבר ברמה הרדודה ביותר. בתחילת מלכותו של שאול, כאשר הוא יוצא אל הקרב נגד בני עמון והוא צריך לקרוא לכל העם להילחם, אז הוא אומר, מי שלא יבוא אני הורס לו את הבקר, שוחט לו את כל הפרות. זה לדבר בשפה מאוד מאוד נמוכה. פעמיים העם מלחיץ אותו, פעמיים הוא נכנע לרצון העם, הוא לא מאמין שאפשר לרומם ולשנות את רצון העם. הוא מקריב קורבן כי העם לחוץ, הוא לא מסיים את מלחמת עמלק עד הסוף כי העם אומר. במלחמה, כשהוא רוצה לזרז את העם במלחמה, לרדוף את הפלישתים עד הסוף, אז הוא מקלל, ארור מי שיוכל עד הערב. ככה מזרזים עם, זה לדבר ברמה הנמוכה ביותר. אתה רוצה שכל המלכו אחריך, אתה יורד לרמה הכי נמוכה, מי שיוכל אני אקלל אותו. בוא, אל תתחילו לאכול, אין לי אמון בכם, כי אם תתחילו לאכול, לא נסיים את הקרב. וגם כאן בפרק הזה, השפה של שאול היא שפת חוסר אמון. מה יש לשאול לומר כדי למשוך מישהו מעם ישראל להתגבר ולנצח את גוליית? הוא מדבר ברמה מאוד נמוכה. אני מציע לו כסף, אני מציע לו כבוד, פטור ממיסים. זאת השפה. זה שפת חוסר אמון. הדבר היחידי שאפשר אולי לדבר עם העם הזה זה או באיומים או בפרסים. זהו מה שאפשר לדבר עם עם ישראל. אל מול השפה הזאת צריכה להיוולד שפה אחרת, שפה מלכותית שונה. כדי לחדד את השפה, כדי לחדד את הסוגיה, עומד מול דוד איש פלישתי, איש הביניים, אדם גיבור, אדם חזק. לפי חז"ל, לאיש הזה יש היסטוריה. רש"י אומר, אף על פי שנלחמתי כמה מלחמות, אני הרגתי את חופני ופנחס, ואני שביתי את ארון הברית. גוליאת הוא לא סתם. גוליאת הוא לא רק לוחם מהולל, אלא הוא לוחם עם אג'נדה. הוא יודע מה הוא מחפש. הוא האיש שהרג את הכהנים בקרב בתחילת ספר שמואל. הוא האיש שלקח בשבי את ארון הברית. יש לו איזה משהו, הוא רוצה לומר משהו. גוליאת גובהו 600 וזרת. 600, כשאומרים 6 זה תיאור מאוד גם כמותית, אבל גם מבטא משהו מאוד חומרי שלם. העולם שלנו מורכב משישה צדדים. רוצים להגיד עמודים חזקים, אומרים עמודי 6, דבר חזק עם עוצמה. אבל זרת גם, מה זה הזרת הזאת? זאת אומרת שהוא יש לו איזה עולם חומרי מאוד חזק, והוא גם כזה מסתכל על העולם החומרי. איפה הזרת הזאת? הזרת מצטט בראש. הוא מלא נחושת מכל הכיוונים, כובע נחושת על ראשו, 5,000 שקלים נחושת, מצחת נחושת על רגליו, קידו נחושת בין כתפיו. הרבה הרבה נחושת. האיש הזה מקרין נחושת מכל עבר. נחושת, נחישות, אומרים מצח נחושה. גוליאת מקרין לא רק עוצמה חומרית, גוליאת מקרין עזות מצח, נחישות בוטה. הוא לא רק מציב אתגר, הוא מזלזל, הוא בז, הוא לועג. יש לו מטרה להשפיל את הרוח של עם ישראל. הוא לא רק נלחם, הוא לא רק אומר תבוא אותי לחמו נגדי, הוא מתנהג בצורה בוטה, מצח נחושה. הוא מקרין איזה נחישות מאוד מאוד גדולה, מפרקת, ממיסה. פסוק י', אני חירפתי את מערכות ישראל היום, מחרף ומגדף את ישראל. גם בהמשך, פסוק כ"ד, כל איש ישראל בירותם את האיש, וינוסו מפניו ויראו מאוד, והוא מחרף את ישראל. חוזר כמה פעמים הביטוי מחרף את ישראל. פסוק כ"ה, האיש העולה הזה לחרף את ישראל עולה. פסוק כ"ו, חרפה מעל ישראל. הנושא הוא החרפה, הוא מטיל חרפה על העם. חכמים מתארים שמשך 40 יום שאול ועם ישראל היו שם, ו-40 יום כל יום גוליאת יוצא ומתחיל לצעוק על עם ישראל, פחדנים, עלובים, מי 40 ימים. משך 40 ימים לאט לאט זה עושה משהו, הביטחון העצמי, הרוח, משהו נשחק. אבל לא רק זה, הוא מגיע בדיוק בזמן שמתפללים. הוא רואה את הצבא של כשהוא מתארגנים תפילת שחרית, בדיוק אז הוא יוצא. אומרים חזר, למה 40 יום? כנגד 40 יום שניתנה תורה, כך לשון חזק. הבן אדם הזה לקח בשבי את ארון הברית, הוא רוצה להילחם נגד הרוח של עם ישראל, הוא בא, רוצה לקחת את הארון, הוא מכוונה 40 יום כנגד התורה, בכוונה כשהם מתפללים אז הוא תוקף אותם. ולכן דוד יציב את הסוגיה במקום אחר, הנושא הוא לא שאול. כל הגישה של עם ישראל כאילו לקרב, הנושא הוא להגן על שאול, שאול במותקף, שאול ביום, הנושא הוא לא שאול בכלל, יאמר דוד. הנושא הוא שם השם, שם השם, התורה, עולם הרוח שלנו, התפילה שלנו. משה רבנו 40 יום בהר סיני היה, אז זה הנושא שלנו. הנושא הוא לא שאול. כשדוד יבוא אל העם בשליחות אביו, כן, פסוק ט"ז, ויקש הפלישתי השכם והערב ויתייצב 40 יום. השכם והערב, רש"י לבטלה מקריאת שמע, 40 יום חז"ל כנגד 40 יום שנתנה תורה. ויאמר ישי לדוד בנו, קח לאחיך יפת כלי ועשרה לחם וארץ המחנה לאחיך. שאול, פסוק קיוטט, וכל ישראל בעמק האלה. דוד קם בבוקר, וכשהוא שומע, וישמע דוד, הוא שומע את כל הדברים האלה ורואה את כל ההתרחשות הזאת, הוא שומע גם מה העם מדברים. מה אומרים איש ישראל, פסוק קפה? כסף, עושר, מעמד, פטור ממיסים. דוד מתחיל לדבר, מנסה לשנות את השפה של העם, לשנות את הרוח על ידי זה שהוא יורד לאנשים, מנסה לדבר איתם בשפה שונה. אנשים מדברים, מה ירוויח מי ש? מי שמגן על המלך. היום דוד פסוק קפה, ולאנשים העומדים עמו למור, הוא מדבר, קודם כל הוא מדבר. הוא לא מיד יוצא לפעילות. הוא רוזם מנסה לשנות את השפה, את האווירה. מה יעשה לאיש? מי זה האיש הזה? מה יעשה? את הפלישתי עליו, אסיר חרפה מהישראל, כי מי הפלישתי הערל הזה? כי חירף מערכות אלוהים חיים. דוד כאילו נכנס לשיחה, מה יעשה? אבל הוא משנה את כל הטון, את כל המושגים, את כל השפה. השפה זה בכלל אלוהים חיים פה, הוא מקלל את אלוהים חיים. פלישתי ערל, הוא מדבר על הפלישתי הזה מלשון תומעה, זה ערל הזה. דוד מתחיל לדבר בשפה שונה, רגע, המאבק הוא דתי, רוחני, יש פה מישהו ערל, תמה. המאבק פה על אלוקים חיים. אז הוא כאילו, העם אומרים לו, כן, כדבר הזה יעשה לאיש אשר יקנו, כך. אבל תוך כדי שיחה, שהוא כאילו מתעניין מה הרווחים, הוא שתל בדעת האנשים מושגים חדשים. הוא ממשיך דוד, פסוק למד, הוא סב מאצלו אל מול אחר. הוא מסתובב מאחד לאחד, מסתובב בעם ושואל כמשיח לפי תומו, תגיד לי, מה מקבל פרס מי שזה? ואנשים עונים לו. אבל כל פעם כשהוא שואל את השאלה מה מקבל פרס, הוא חוזר על אותם משפטים. לאט לאט בעם, בציבור, פתאום יש פה איזו תחושה שמישהו פה מדבר אחרת. מישהו פה משנה את כל האווירה, את כל המושגים. הנושא הוא לא שאול, הנושא הוא שם שמיים, יש פה קרב רוחני. הוא לא סתם נגדנו, זה האיש הזה שתוקף את עולם הרוח של עם ישראל, הוא מקלל את שם השם. אנחנו לא נלחמים עליהם, נלחמים לכבוד שמיים. המלך משנה את השפה. דוד המלך יהיה מלך שילחם על כבוד השם. מלחמות השם אדוני נלחם, תגיד לו אביגי. ועל חרבו של דוד יהיה חקוק שם השם, אומר הזוהר. אבל הוא מנסה ליצור אווירה כזאת בציבור, הוא מדבר עם האנשים על זה. הוא מנסה לרדת על אנשים ולרומם אותם. לא להתייחס אליהם בשפלות, כן, מה שאפשר לדבר איתכם זה רק כסף או איומים. הוא מנסה להרים אותם, חבר'ה, בוא נחשוב אחרת קצת. מה הנושא פה? וישמעו הדברים אשר דיבר דוד. וישמעו. משהו פה מתרחש באווירה. ויגידו לפני שאול ויקחהו. זה מגיע בסוף מלמטה, הוא לא בא לשאול ישר, מלמטה באה העם אל שאול, אומר יש פה איזה רוח אחרת.
שאול אומר לדוד,
לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה ללחם, אתה נער, הוא איש מלחמה, עזוב. ויאמר דוד אל שאול, פסוק למד ד', רואה היה עבדך לאביב בצון. באותו זמן ששאול והעם היו במלחמה, דוד היה בצון, ככה בפסוק תתוו נאמר, ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צון אביב בית לחם. מדי פעם חוזר לצון, מה יש לך לעשות בצון? דוד בצון בונה את האישיות שלו. ובא הארי והדוב ונשא סם העדר, רואה אחר מרים ידיים, הארי מגיע, מה אפשר לעשות? אני אומר דוד, כשאני רואה צון אני בונה את הכוחות שלי, בונה את הגבורה שלי, אני בניתי את עצמי, אולם אני נער, אני לא איש מלחמה, לא עברתי אימונים, אבל בניתי אישיות, בניתי כוחות נפש, בניתי גבורה, ויצאתי אחריו ויקיתי והצלתי מפיו. אני אדם שבנה נחישות, בנה עוצמה, בנה ללכת עד הסוף, בניתי כוחות נפש, אולי לא בניתי אימונים, אין לי, אני לא איש מלחמה, אבל אני כן בניתי את האישיות שלי. גם את הארי ואת הדוב יקה עבדך, והיה הפלישתי הערל הזה, שוב הוא חוזר דוד על השפה, נושא שהוא הערל והוא תמה, אני לא מתייחס אליו כחייל, אז זה לא מלחמה צבאית רגילה, זה נושא דתי רוחני, כי חרף מערכות אלוהים חיים, הוא מקלל את הקדוש ברוך הוא. רשי, יודע אני, אומר דוד, שלא לחינם נזדמן לי הדבר ההוא, לא סתם הייתה לי התמודדות עם אריה ודוב, כי לתשועת ישראל בה קיבלתי את זה, לא סתם את ההתמודדות הזאת, לא לחינם נבניתי מזה. אומרת הגמרא במסכת בבא מציע, שלכאורה זה נקרא נס, אבל זה לא כל כך נס, זה נס מיוחד. אומרת הגמרא, כך מסבירים שם בעלי התוספות, זה נס שפירושו זה שיש לאדם רוח של גבורה, זה סוג של נס, זה לא נס על טבעי, זה עוצמת רוח של גבורה שהיא מתפרצת באדם בצורה כל כך אדירה, זה בעצם סוג של נס. אומר המלבין, התגבר על הארי והדוב בכוח סגולת נפשו האלוקית. דוד מעלה פאזה את כל השפה, הנושא הוא מלחמה רוחנית, הנושא עולם הרוח שלי, כוחות הנפש, יש לי כוחות שריבונו שלו נתן לי, השם הצילן מיד הארי מיד הדוב, הוא נתן לי רוח גבורה. שאול משנה פתאום את השפה, לך והשם יהיה עמך, פתאום הקדוש ברוך הוא נכנס פה לתמונה. עד עכשיו בכלל דיברו על הקדוש ברוך הוא, שאול והעם דיברו רק על המלך ושאול והעושר והכספים והפטורים ממס, פתאום משנים את השפה, שאול מדבר על ריבונו של עולם. דוד לא הולך עם הממדים של שאול, עם השריון, הוא בוחר לו חמישה חלוקי אבנים, חמישה חומשי תורה, והיגש של הפלישתי. הוא לא רק ללחם נגד הפלישתי, דוד אומר דברים מאוד ברורים על מה נושא הקרב, מאיפה הוא יונק את כוחותיו. פסוק מ"ה, אנוכי בא אליך בשם השם צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת, לא פחות מזה, זה המניעים שלי לקרב, מכוח זה אני בא וכך זה ייראה, זו מלחמה רוחנית. ברור לו שהקדוש ברוך הוא איתו, היום הזה יזכירך השם בידי. למה? וידעו כל הארץ כי יש אלוקים לישראל. זה הסוגיה פה. לא אני ולא שאול ולא העם ולא כלום. הנושא הוא יש אלוקים בישראל, מלכות השם. זה מלך בישראל. תפקיד המלך בישראל לברר את מלכות השם, לא את מלכותו שלו. ובשירי דוד עבדך נזכיר שמך ונמליכך. דוד הוא עושה כל הזמן ממלכת שם שמיים. השם כל הזמן ממליך אותו, מלכותך מלכות כל עולמים, כל הזמן ממליך את הקדוש ברוך הוא. כיוון שזו מלחמה רוחנית, המכה תהיה בדיוק באידיאולוגיה. האבן פוגעת במצח, באותה זרת קצת יותר מדי, באותה חוליה שהשריון לא מכסה, במצח, באידיאולוגיה, באזות מתח, בחוצפה, בנחישות, בבוטות, שם הקרב. ותטבע האבן במצחו ויפול על פניו ארצה. על פניו היה צריך ליפול אחורה, אומרים חז"ל, נפל קדימה, פנימה, כביכול משתחווה לדוד. זה לא קנייה חומרית, זה קנייה אידיאולוגית. ולכן דוד חותך את ראשו ונושא את ראשו של גוליית, ומביא את הראש שלו לירושלים, נאמר בסוף הפרק. והביאו ירושלים, להביא את הראש של גוליית לירושלים, זה מלחמה אידיאולוגית, לקחת את הראש שלו, תפיסת העולם שלו. דוד יוצר פה אמירה מלכותית, שפה, הלך רוח. הוא לא רק בא עושה מבצע, הוא יוצר אווירה, עולם מחשבתי, עולם רוחני. הוא בא עם מסר, עם מטרות, הוא יורד לעם, מרים אותו, הוא משנה את כל האווירה, מגדיר מה הנושא. ולכן ברור לשאול מאותו רגע שיש פה מלך. וכראות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר לבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? בן מי זה הנער? וכי לא היה מכירו, שואלים חז"ל, הרי בפרק ט"ז הוא שימש אותך. אלא ראה הוא מתנהג בתכסיסי מלכות. יש פה אדם שהוא לא עשה מבצע הצלה, הוא בונה תפיסה מלכותית שלמה. אז הוא שואל אותו, מאיפה, מה הייחוס שלו, משפחת פרץ? אז הוא יהיה מלך. ויאמר המלך, שאל אתה בן מי זה האלם, תבדוק, תברר. כשוב דוד מעקות את הפלישתי, ויקח אותו אבנר והביאו לפני שאול, וראש הפלישתי בידו. ויאמר אליו שאול, בן מי אתה הנער? ויאמר דוד, בן עבדך ישי בית הלחמי. לפי המלבים, רצה לדעת את כבודו ויחוסו כדי לכבד אותו. אבל דוד לא עלה ליבו לבקש שכר. בן מי זה הנער? סיכמנו שטרים את כל המשפחה שלך ממיסים. דוד בכלל זה לא מעניין אותו, פטור ממיסים. הוא לא רוצה את בת המלך ולא רוצה שום דבר. מעלתי שאני בן עבדך ישי, שאבא שלי הוא אדם נאמן, נאמן למלכות, נאמן לעם ישראל. זה כל מה שיש. דוד לא מראה אפילו סימן אחד קטן שרצונו למרוד. הוא לא מנסה לקחת שום דבר, הוא לא מנסה להשתלט, כלום. הוא בונה את המלכות, אבל הוא לא לוקח את המלכות. הוא בונה אותה, אבל הוא לא פוגע כמלוא הנימה במנהיגותו של שאול. לא מבקש דרישות, לא אומר כלום. אני, מי אני? בן עבדך. נאמן למלכות, אומר המלבין. סבלנות, סבלנות, סבלנות של דוד. יש מפרשים שקראות שאול ודוד הוא לא הכיר אותו. אומר המלבין, הופיע אור אלוקי כשחר על איש הרוח ונהפך לאיש אחר, קרן אור פניו, התלבשה בדוד רוח גבורה וזוהר אלוקי, ולא הכירו שאול, לא הכיר אותו. זה דוד, הוא לא זיהה אותו פתאום, זה בינם פנים אחרות, דמות אחרת פה מול פניו. הקרב עם גוליאת הוא שלב מכריע בהבחנה החדה בין השפה המלכותית של שאול לשפה המלכותית של דוד. שתי מנהיגויות יש. כשאתה רוצה לקחת אנשים, להוביל אותם למקום אחר, גבוה יותר, אתגרי, אתה יכול לאיים עליהם, אתה יכול לפתות אותם, אבל גם אם אתה איים וגם אם אתה מפתה, אתה לא מרים אותם. אתה לא מאמין בהם. אתה מזלזל בהם בסופו של דבר. ודוד מציב לנו מודל חינוכי מנהיגותי אחר. לך אל האנשים, תדבר איתם, ולאט לאט תנסה לשנות את השפה, לשנות צורת החשיבה, ליצור מומנטום של אווירה שמתוכה גם הכל ייראה אחרת. דוד בא מהעם, עם העם. הוא לא יצר יצא לקרב, הוא קודם כל יצר תודעה, צורת חשיבה, שפה, שמתוכה העם הביא אותו לשאול, ואז הוא פרץ. יונתן גם פרץ, אבל הוא לא כינס את העם סביבו. דוד מצליח ליצור שפה בעם. זאת ענווה גדולה של מלך, זאת ענווה גדולה של מנהיג. דוד ידע איך לרומם את הציבור, איך לתת אמון בציבור. בשורות טובות, בהצלחה, תעשו את זה.